רוצה.
אני בא לחזור על דברים שמסתום חלק גדול מהם כבר ידועים לציבור. לפני שנסה לברר את השאלה ההלכתית, צריכים להקדים קצת את המציאות של הדברים. כידוע, הפינה שבה נשארו הכי הרבה עובדי עבודה זרה זה בעודו. בעודו יש מאות מיליונים של עובדי עבודה זרה, מהם 300 מיליון שייכים לאזורה מסוימת, לאמונה תפלה שנקראת אינדו. בסוף עודו, בסוף של הדרום של עודו, יש מקום שנקרא תרופתי, שבו יש כבר המון שנים, יכול להיות יותר מאלף שנה, מנהג להסתפר לכבוד העבודה זרה. המדובר בסיפור עצום, זה עשרות אלפים אנשים כל יום. לפי מה ששמענו, מגיעים משם כל יום 50 אלף בני אדם, שמחציתם 25 אלף מסתפרים לכבוד העבודה זרה. המקום הזה מהווה היום מרכז מסחרי גדול, שעושים את כל השערות האלה, ומשם מגיעות שערות לכל העולם. מדובר בכמויות של 20 טון בערך וחודש. חוץ מהבית תפלה הזה, יש עוד כ10 בתי תפלה גדולים באודו, שהם יותר קטנים מהמקום הזה, אבל כל אחד מהם גדול מאוד, שגם פעם, גם שם עובר אותו התהליך. ייתכן שהסך הכל של השערות, אין על זה נתונים מדויקים, זה יכול להיות שזה מגיע גם ל-40-45 טון לחודש. היסוד של הדברים האלה הוא בגמורה ודזורה, בדף נון א', ששם כתוב בגמורה שתקרובת ודזורה מתחלקת לשני סוגים. סוג אחד זה הדברים שיש להם כאין פנים, בישלמה אומרת הגמור, ינות שמנים וסלטות איקה כאין פנים, זה דברים שנקרבים על המזבח, אז אם מישהו מקריב אותם לעבודה זרה זה נקרא תקרובת עבודה זרה. וסוג שני יש גם דברים שלא מוקרבים בפנים, גם הם נקראים עבודה זרה במידה שיש בהם זריקה משתברת. זריקה משתברת נחוצה מפני שאז זה דומה לזביחה וזריקה, זאת אומרת שזורקים, ואז כמו שזורקים דם ואדם מתפזר לחלקים, הוא הדין אם לוקחים דבר אחר וחותכים אותו, זה כן זריקה המשתברת. הדוגמה שמופיעה בגמורה, הגמורה שואלת קושיה, למה פרקילי הנובים והתויר שיבולים אסורים? אז אומרת הגמורה שזה אסור בלא שפצרן מתחילה לכך, ופצרן מתחילה לכך הפצירה מהווה כן שחיתה, כן זיכה שהוא חותך את זה מהמקור. עד כאן מה שכתוב בגמורה. והדברים נפסקים בשוכנוך, סימן קוף למתת, שם כתוב בשוכנוך, יורד דעה, נכון? איזה נוי ואיזה תקרובת? נוי כגון שמדליק לפני הנרות, או שטח לפני הבגדים וכלים נעים לנוי, ותקרובת, כל שיוצא בו קרב על גבי המזבח, כמו כל מיני מאכל, כגון בשר, שמנים וסלטות, מים ומלח. יש כאן מחלוקת אחרונים, אם הבשר זה דווקא הבשר הזה שהיה קרב על המזבח, או שגם בשר חיה יהיה, ולשיסוג בשר נקרא, ושדז, פרישה. כמו כל מיני מאכל, כגון בשר, שמנים, סלטות, מים ומלח, אם הניחו לפניה לשם תקרובת, נאסר מיד. אבל דבר שאין מקריבים ממנו בפנים, אינו נאסר, אלא אם כן עשה ממנו כאין זריחה או כאין זריקה המשתברת. והוא דרך לעובדה באותו דבר. יש פה עוד כלל. לא צריך להיות בדיוק שהמעשה הזה נעשה, שהדרך הוא לעשות את המעשה הזה. מספיק שאני עושה מעשה לשם עבודיזורה בדבר שהדרך לעבוד. זאת אומרת, אם הדרך של העבודיזורה הוא לקשקש לפניה במקל, ואין הדרך לשבור במקל, אבל אם יבוא בן אדם והוא ישבור מקל, זה מספיק שיהיה עבוד אזורת, מפני שהוא עשה כאין זביחה בדבר שהדרך לעבוד לפני עבוד אזורת, לשון השוכנוך, או כאין זריקה המשתברת, עשה ממנו כאין זביחה או כאין זריקה המשתברת, והוא דרך לעובדה באותו דבר, אף על פי שאין דרך לעובדה בזה העניין. כיצד? אליל שעובדים אותה, שמקשקשים לפניה במקל, ושיבר מקל לפניה. זאת אומרת, כל העולם לא שובר מקל, כל העולם רק מקשקש במקל, אבל העובד עובד אזור הזה שיבר מקל לפניה, נאסר מבנה ששבירת המקל דומה לזביחה. אז יש כאן בקיצור שלושה כללים. הכלל של תקרוב, שלושה דברים שמחשיבים דבר לתקרובת. מה שמקריבים בפנים, דבר אחד. דבר שני, שעשה כאין זביחה. דבר שלישי, שעשה כאין זריקה משתברת. כאין זביחה, גם שבירת המקל נחשבת כאין זביחה, שהוא הלך לדבר ושבר אותו וחילק אותו לשתיים. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. בנידון שלנו, בעצם, שהולכים וחותכים את השערות מהבן אדם, זה דבר שדומה לשבירת מקל, דבר שדומה לפצירת ענבים. לחתוך פצירת ענבים זה לחתוך דבר מהמקור, ושבירת מקל, אפילו אם לא היו חותכים מהמקור, גם דבר כזה, גם דבר כזה נקרא בעצם דומה לזביחה. המבט הראשון, אני רוצה לומר כאן את התהליך חשיבה. איך הגענו לזה שחושבים שלעבוד אזור. המבט הראשון היה שאין הדבר הזה שום שייכות לעבוד אזור. מדוע? הלכנו לברר מה הסיבה שהעובדי עבוד אזור עושים את הפעולה הזו. אז הסיפורים הראשונים ששמענו היו שהם עושים את זה שהאמונה שלהם היא שהשערות זה דבר יפה מאוד, זה הדבר, החלק הכי יפה שבגוף הבן אדם, והאדם שמוריד את השערות הוא בזה אומר בעצם שהוא מכניע את הדבר הכי יפה שלו, מוריד את הדבר הכי יפה לטובת האליל. אני מצטער שאני מצטט פה את השטויות שלנו, אבל אין בריאה, מוכרחים כדי להבין את הדברים, מוכרחים לחזור על זה. אז בעניין הקרבת השערות אומר פי קוף קרישנה, האדם הבכיר ביותר בטרופתי, החלק היפה ביותר באדם הוא שיער האדם. הקרבת השערות היא הכנעת האגו, האגו זה האנוכיות של האדם לפני האלוהים. להקריב את היופי הארצי לאליל זוהי פעולה יפה מבחינה רוחנית. או בפעם אחרת הוא אמר, המטרה מאחרי הקרבת השערות היא כדי לבטא שאדם מוכן להכניע את האישיות שלו או שלה לרגלי האלה. אם זה היה ההגדרה של הפעולה, נראה שהיה אפשר להתיר, אין לזה שום שייכות לתקרובת עבוד אזור. מדוע? מפני ש אם הייתי מנסה להגדיר את הדברים בקיצור, הייתי אומר הפעולה הזו היא לא תקרובת, היא עבודת ניבול. קיבלתי מכתב ממורה הוראה חשוב מאוד ששאל מאיך יתייסה, איפה מצאתם לחלק בין עבודת ניבול לבין עבודת תקרובת. אבל הדברים פשוט, הוא לא הבין את הדברים שאמרנו. לא התכוונו לחלק בין עבודת ניבול לעבודת תקרובת, אלא התכוונו בעצם לחלק בין, אני אומר עוד הפעם, אם ההגדרה הזו היא נכונה, בין מצב שבו האדם בעצם לא מתכוון לעבוד את השערות, פשוט מתכוון להתפטר מהשערות. כשיש לאדם ציפורניים והן גדולות והוא הולך וחותך את הציפורניים, זה לא מוגדר בתור עבודה בציפורניים, זה מוגדר בתור לתקן את הבן אדם. ויש ציפורניים שהן מיותרות והולכים להוריד אותן. אז כשיש לאדם שערות מיותרות והוא בא להכניע אותה, את עצמו, אז זה עדיין לא מוגדר בעבודה בשערות. עבודה בשערות היא שרוצים את השערות. אז אם זה היה המבט, לדעתנו היה צריך להתיר את זה. אבל זה ודאי שיתברר לנו שהדברים הם לא, זה לא ככה. הדברים הם לא ככה, אלא ברור שאת השערות האלה הולכים ונותנים מתנה לעבוד אזורי. עדיין מתעוררת שאלה, שנותנים מתנה לעבוד אזורי, מתנה לא צריכה להיעשר, לא כל דבר שנותנים מתנה הוא תקרובת. אני אמרתי משל פה לחלק מהאברכים, וגם אמרתי לפני רב ניסים את המשל הזה, התברר לנו תוך כדי הבירורים, זה דווקא לא נמצא בתקצין, אבל דבר שמענו אותו כמה פעמים, שהגויים הטיפשים שמאמינים בעבוד אזורי, הם מאמינים שהפסל בכבודו ובעצמו, יום אחד הלך לבנק, עמד בתור, הודיע שהוא רוצה לפתוח חשבון, פתח חשבון בבנק, נתן דוגמת חתימה, ומהיום כל אחד מאמינים יכול ללכת לבנק ולהכניס כסף לחשבון של הוויזור בכבודו בעצמו. אני לא חושב שעלה על הדעת לומר שהכסף הזה, שהכסף הזה שמפקידים בחשבון בנק, יש לו דין של תקרוב את הוויזור. אז כאן נשאלת השאלה, מה נשתנה? מה ההבדל בין הכסף שמכניסים בחשבון בנק, שאנחנו אומרים שלא תקרוב את הוויזור, ובין השערות, של השערות אנחנו אומרים שזה כן תקרוב את הוויזור? זו השאלה שאני רוצה להתייחס אליה. אז הייתי מתחיל את ההתייחסות מזה שבשפה של שלהם, ניסינו לשאל אותם איך הם מגדירים את זה. עשינו הסכם. אפילו לא שאלות קשות כברזל. אז נתחיל את הדברים אולי מכאן, מהגדרה. שאלו איך הם מגדירים את מה שהם נותנים. אז בשפה שלהם זה מוגדר במילה באנגלית שהפירוש של הקורבן. יש מילה, כשאתם רואים, זה sacrifice, מילה כזו שהפירוש שלה הוא קורבן. ברור שממילה כזו לא הייתי מוכיח, שאני לא סומך על השכל של עובדי עבודה זרה שהם יודעים להגדיר לעצמם בדיוק את ההבדל עם פעולה כזו, עם מתנה או קורבן. אני אסביר תוקף למה בכל זאת הזכרתי איך הם מגדירים את הפעולה. אז ניסינו ללכת קדימה ולראות האם אפשר להגדיר את הדברים. חלק גדול מהשאלות שהשליח נשלט היה באמת סביב הנקודה הזו, לדעת להגדיר האם הפעולה הזו מוגדרת כמתנה או הפעולה מוגדרת כקורבן. אז דבר הראשון, יש לי פה תמונה של הבניין של התגלחת, שבבניין של התגלחת יש מבחוץ פסל גדול בגובה, אם אני לא יודע, אמרו לי שהיא 3 קומות, שגם פה בעוונות את התמונה של הפסל. אבל מה שחשוב הוא שיש שלט שקובע את המקום, והשלט אומר place of surrendered woman year to Lord, השם של ואחרי זה מופיע השם של הוויזורי. התרגום של הדברים האלה הוא מקום של, המילה surrendered נשאיר אותה כרגע בצד, של surrendered woman year, זה שיער בני אדם לאלוהים זה וזה. מה זה המילה הזו שדילגנו עליה? זה המילה הזו מתפרשת במילון ובאינטרנט. היא, עשינו גם מחקר על הפירוש של המילה. המילה הזו יש לה מקור בצרפתית שמי הביניים ובאנגלית שמי הביניים. בקיצר, המילה הזו היא מילה שהמשמעות שלה הוא למסור תוך הכנעה. כשכובשים מקום, אז הנכבש, כמו שאומרים היום, שהוא תולד גלים לבנים, הוא מוסר את כל מה שיש לו לכובש, זה המילה הזו. במילים אחרות, התרגום של ללשון שלנו, זה לא למצור לעבודה זרה, אלא נגיד, אולי מתאים יותר להגיד להתמסר לעבודה זרה. זאת אומרת, זה למצור תוך, למצור תוך הכנעה. אז זה השלט בחוץ. טוב, נמשיך הלאה. אולי אני, לפני שאני אסביר, אני רוצה לומר סביב מה אני דן. אני רוצה לדון כאן, בעצם להסביר את הנידון שלנו באופן הלכתי, לפי לשון הרשב"א. יש לשון ברשב"א שאנחנו עוסקים כעת להגדיר האם זה בכלל עבוד וזורע או לא, לפי הלשון של הרשב"א. הרשב"א אומר ככה, זה רשב"א בעבוד וזורע נ"א עמוד ב', על המשנה שמצא בראשו מעות, כסות או כלים, הרי אלו מותרים. אז הרשב"א תורח למה זה מותר. אומר הרשב"א ככה, ואומר רבינו הרב נרו, דהיינו תמה דמתניתין דשייני אני, אפילו למאן דאמר דאבני מרקולס אסורים מדין תקרובת, ולא בעניין זריקה המשתברת, משום דמעות כסות וכלים אינם בכלל תקרובת. אומר, הכסף ששמים על עבודה זרה זה לא תקרובת. למה? ואף על פי שדקה בכך שאינה נקרא תקרובת אלא דבר שאוחזים בחוקי עבודה זרה שלהם, שהיא חפצה בכך בזריקתן לפניה או במעמדתן לפניה, כגון אבני המרקוליס, שיש בחוקי המרקוליס שהיא חפצה בתקרובת זריקת האבנים. הם מעוניינים באבנים האלה. ולפיח היינו סבורים לומר שאף על פי שנה תקרובת המשתברת לפי האב והמינה יעשה, כיוון שיש כאן תקרובת עבודה זרה. אבל הכלים ומעות, כאן מגיעה השורה החשובה ברשב"ו, אינם תקרובת. שתייה, עבודה, זרה, חפצה, בגופן של מעות ושל כלים. הוא אומר, האבנים, אביזור היא מעוניינת באבנים עצמם, אבל הכלים והמעות אינם תקרובת שתייה, אביזור היא חפצה, בגופן של מעות ושל כלים. אלא שהמעות הן נדרים ונדבות, לקח מהן צוחי אביזור. ומשום נדר אביזור אינם נאסרים שאין נפש לאביזור. זאת אומרת, ברשב"ו כתוב ככה. ההבדל בין מתנה לבין קורבן, שמתנה הדין שהיא מותרת, וקורבן דינו שהוא אסור, נמדד בזה שקורבן זה דבר שאביזור חפצה בדבר הזה עצמו. מתנה זה דבר שאביזור בעצם מתעסקת כאן ברכוש. היא מעוניינת ברכוש, כמו למשל, שהמאמינים באביזור הזו יש להם סיפור, עוד סיפור שטותי שיש להם. הם אומרים שלפני בערך 1500 שנה, הפסל הזה מצא לו פסילה שהוא רצה להתחתן איתה. ואבא שלה לא רצה כל כך את השיטך, וכנראה שפכן הוא לא מצא. אז הוא הלך ושכנע אותו שהוא ניתן לו נדוניה גדולה, שהנדוניה זה הכסף של כל העולם. לא היה לו, אז הוא הלווה כסף מכל העולם לצורך. הוא נרשם בכל הגמחים של העולם לבד כסף. ועד היום הוא חייב כסף, ומלך כל מי שתורם לו זהב ויהלומים עוזר לו היום לשלם את החובות שלו. אז טוב, אז דבר כזה מוגדר כמתונה. אז עכשיו, למה אנחנו אומרים שהסערות זה לא סתם מתונה אלא זה אבוידה? זאת אומרת, הגדרה של אבוידה שהפעולה הזו נעשית בתוך חלק מהעניין שבזה הוא מעליל אותו לאלוהים. זה השאלה. אז התחלנו עם זה שהשם בשפה שלהם זה קורבן, ויש שלט של דבר כזה, אבל יש עוד שורה שלמה של דברים נוספים. אנחנו פשוט ביקשנו לשמוע בדיוק מה הולך בתוך בית התגלחת. זאת אומרת, צריכים להגדיר את הדברים במדויק. בית התגלחת זה לא הבית הראשי שנמצא הפסל הגדול. הבית שהפסל הגדול נמצא זה בית אחר באותו סביבה, ויש מקום לפני זה שמתגלחים. אז המהלך שם הולך ככה. זה אני רוצה בשתי דקות לתאר את הדברים, כי אחר כך נראה מדוע זה נפקא מינה. עומדים תור של אלפי אנשים, זה 24 שעות ביממה, פשוט שנבין על מה מדובר. מדובר על בניין שמעסיקים בו 600 ספרים שעובדים 24 שעות ביום כדי לספר את כל המונים שמגיעים. כל קבוצה של אנשים, כמה מאות, שבאה עולה עם גשר כזה ישר לקומה הרביעית. זה בניין של 4 קומות. בקומה הרביעית ישנם כלובים כאלה שכל 200 איש שבאים מכניסים אותם מתוך כלוב שיחרקו שם עד שיתפנה התגלחת, ושזה מתפנה יורדים ישר לקומת הקרקע, ששם זה סביב כל הקירות יושבים ספרים ומספרים. וכשזה מתמלא אז יש גם קומה שנייה, וכשזה מתמלא גם בקומה השלישית. אם צריך, כל שלושת הקומות יחד עובדים. טוב, על כל פנים המהלך הוא זה: כשנכנסים לבניין צריכים להיכנס יחף, כי זה מקום קדוש. בשעת התגלחת 40% מבני אדם חוזרים כל הזמן על השם של הפסל, השם של אביזור. בשעת התגלחת הוא אומר לעצמו ב-ב-ב-ב-ב. 40% נותרים, לא חוזרים על השם, רק הם אומרים שהם חושבים בליבם את השם של ה-ב-ב-ב. אני חושב שהסיבה היא, דרך אגב, השם הוא כל כך ארוך שהוא שם של 20 אותיות, שאני מניח שרוב בני אדם לא יודעים לחזור. תקחו את המילה הכי ארוכה במגילת אסתר, השם הזה יותר ארוך מכפול מהמילה הזו. אז זה אולי הסיבה, לא יודע, או שכן או שלא. על כל פנים, לגופו של דבר, זה שלב שני. חוזרים על השמות. נגמרת התגלחת, לוקחים את כל השערות ושמים אותם בתוך אינדי. מה זה אינדי? אינדי זה קופסה גדולה, שבשלב הראשון, לפני שנשלח השליח, ידענו שלפני אביזורי, בבית שלו בפנים, יש קופסה של אינדי ששם שמים את הזהב והיהלומים והתרומות שמביאים, כל אחד מה שהוא מביא. וישנם יחידים שלוקחים כמה שערות מהתגלחת ועומדים בתור. יש תור של 8 שעות אחרי זה מהתגלחת, צריכים לחכות בתור 8 שעות להיכנס לבית האביזורי, ושמים את השערות באינדי. אז הבנו שעיקר השערות לא קשורות לזה. התברר שהדברים הם לא ככה, אלא אחרי שגומרים את התגלחת, אוספים את כל השערות מהרצפה, יש אינדי מיוחד בתוך המחץ, ששמים את כל השערות בתוך האינדי הזה. אז שאלנו, טוב, אבל לא כולם מתברכים שם. צריכים לדעת שבמקום התגלחת הגדול, התור הוא גדול, כמו שכבר אמרתי, והתגלחת היא בחינם. מה עושים הגבירים? בנו איזה 16 בתי מלון סביב הבית הזה, והגבירים, לפי המוסדים של הודו, שיכולים להרשות לעצמם לשלם 25 סנט עבור תגלחת, אז הם לא צריכים לחכות בתור, אלא בבית מלון מתגלחים. אז מה הולך בבית מלון? אז אומר השליח שביום הראשון שהוא בא, הוא ראה שכל הציבור מתנקז לכיוון איזה חדר. אז הוא הלך לראות מה כולם מחפשים בחדר הזה. אז הוא בא לחדר, הוא ראה שהחדר מלא פסילים, ויש שם אש דולקת, ומקטירים שם כתורת באש לפני הפסל, ושם יושבים שלושה ספרים, ונכנסים לחדר יחף ומתגלחים. והוא שאל, מה עושים? אז הוא לא, הנה פה יש אינדי גם כן. בכל בית מלון התקינו אינדי להכניס. עכשיו, מה העניין של האינדי? העניין של האינדי הוא שהאמונה של האמי שיש עבוד אזור אחד גדול, פסל אחד גדול, ויש לו שבעה פסלים תחתיו שכל אחד ממונה על כוח אחר של ישועה, והאינדי ממונה באמת, יש אחד ממונה על רפואה ואחד על זה, אני רואה כל מיני קורות, ואחד ממונה על הריב שיש להם עם אפגניסטן, כל אחד ממונה על משהו אחר. בקיצר, אחד מהם ממונה על הכוח של הישועה, וזה האינדי. וכל מה ששמים באינדי, יוצא מהאינדי ישועה. ופעם היה מייסה, שזו אישה, איזו בחורה התחייבה לתת טבעת לאינדי, והיא באה לשם ושבאה למקום, היא התחתה, היה חבל לה הטבעת, והכניסה כסף במקום, אז יצא משהו מהאינדי, תפס את הטבעת והכניס משנית. עכשיו שאם אני מנסה לחזור לסיפור של הבנק שלי, כל אחד מבין רגע, שאלה נוספת ששאלתי את השליח, שאלתי אותו, ומה הדין אם יש יהודי שמחפש פרנוסה, והוא רוצה להציע את עצמו בתור ספר שם, כי הספרים עובדים בעל כסף. הוא אומר, אני יהודי, ואני רוצה, לעשות, אבל בחד ששלום, הוא אומר, האמונה הזו אצלהם היא כבר מאות שנים, והם מאוד מאוד עדוקים באמונה שלהם, זה מעקרונות האמונה התספורת, ולא ידעו את זה. למי שלא מאמין שיספר, אבל זה לא בא בחשבון הדבר הזה. אז אם אני מנסה כעת לחזור לסיפור של הבנק, אז אני אומר ככה, שהחשבון בנק של הפסל, מי שרוצה להיכנס לבנק, לא צריך להיכנס יחף. אם הפקיד בבנק הוא יהודי, אפשר לתת גם לפקיד יהודי. את הכסף שם לא שמים לאינדי, ושמפקידים את הכסף, לא אומרים ב-ב-ב. לא צריך בשעת מעשה להזכיר את השם של הפסיד, וכל אחד מבין שמי שיעשה את הדברים האלה ודומיהם, ועוד הבדל עצום, אי אפשר להסתפר במקום אחר. אם יגיד מישהו, אני רוצה את מתנה לפסל, מקנדה למשל אנחנו יודעים שמגיעים כל יום, נגיד יום שלישי, כל יום שלישי מגיעים שורה של חמישה מטוסים כולם מלאים וקדושים של עודים שגרים בקנדה ונוסעים לצד השני של העולם לתת את השערות, ואחרי זה מגיעים לעוד ונוסעים ברכבת 48 שעות, זה נסיעה של הרבה אלפי קילומטר מצד אחד לצד שני לתת. יבוא אדם אחד חכם ויגיד, מה צריך את כל העניין, מתנה לה את שערות לעבוד אזור, אני אסתפר, ככה יגיד ההוא, כן? אני אסתפר בבית שלי בקנדה ואני אשלח את זה בדואר רשום לכבוד הפסל, והפסל כמו שילך לבנק, שילך גם את זה להוציא, או שמישהו יוציא בשבילו. אז כל אחד מבין שזה לא טוב. לעומת זאת כסף, אם מישהו יפקיד בבנק בקנדה וירצה לשלוח לחשבון, זה כן יהיה טוב. כל הדברים האלה הם תכונות שמאפיינות שמתכוונים כאן לעבודה ולפולחן, ואי אפשר לתת, אם אני אחזור ללשון של הרשב"א, אי אפשר לתת משהו אחר תמורת השערות. יש גם דברים אחרים, הפסל לא כועס גם על מי שמביא לו $1,000, אבל זה נתינה אחרת. אבל הנתינה של השערות היא נתינה מיוחדת. יבוא מישהו למקום ויגיד, אתה יודע מה, אני כבר יחף, קח את הנעליים שלי במקום שערות, קח $50 במקום שערות, לא ילך, דורשים דווקא את השערות. אז דברים האלה מאפיינים של עבודה. אני רוצה להוסיף לזה נתון נוסף שנודע לי היום. יש כאן שאלות שהשליח ישב איתנו זמן ארוך וענה, ואחר כך אחד מהדיינים בבית ישב איתו עוד, כי לחקור עוד שאלות שאנחנו שאלנו ולא היה תשובה תוך כדי הישיבה. אז אני רוצה להקריא עוד שאלה שנדמה לי שמאוד מאוד מבליטה את הדברים. שאלה: האם הם מייחסים קדושה, כמובן אפרה לפומיו, לשיער שנכנס לאונדי? ארחיב ואשאל, אנחנו חשבנו איך מגדירים לגויים המטומטמים כזה דבר שהם יבינו שיש קדושה. אז הגדרנו את זה ככה, שאם נגיד שכל דבר שמתקדש יש לו צבע, מקבל פתאום צבע ירוק, אז האם השיער הנכנס לאונדי היה מקבל צבע ירוק? כשנדע להגדיר איך זה, זאת השאלה. התשובה היא ככה, תשובה, אני מקריא את המילים: בהחלט הם אוחזים שישנה קדושה בכל דבר שניתן לפסל. הם מייחסים דרגות של קדושה לכל דבר. פה יש משפט שאני לא מבין כל כך ואני אחזור עליו: לי נראה שהתרחש שם תהליך שהוא כעין ירידת הדורות, בכך שפעם הפולחן היה מצוי רק למעטים שהצליחו להגיע, והיום השתנה המצב שכולם באים, היום מגיעים מיליונים. יש לכל אחד פסל בביתו, מקטירים אליו, מתפללים אליו. אני רוצה שתשים לב למילים האלה, כי זה חשוב לנקודה נוספת שאני אגיע אליה מיד. אך לכל דבר הניתן יש קדושה, ובמילים אחרות הוא בהחלט היה נצבע בירוק, רק שאין אני יודע את מחשבתם לגבי המשך התהליך, וייתכן שהם אומרים שמקריאת השיער אחרי זה יורד את הקדושה, זה מתחלף על הדמים. אך לא ביררתי זאת, על הדמים לא כתוב פה, זה אני אוסף. אמרתי לו שיד לאחים שלחו לי מסמך, אנחנו ביקשנו הרי מסמכים מכל מיני מקומות בעולם, אז יד לאחים המוכר שלהם יהיה כתות הצליח להגיע למסמך, ובו הם מציינים כי השיער לאחר שמונח באונדי נקרא גטה. אחד הדברים שאנחנו ביקשנו לשאול היה האם אחרי ששמים את זה את השערות, האם זה מקבל שם מיוחד. עוד הפעם, כסף שנכנס לבנק לא מקבל שם מיוחד אחרי שהוא נכנס לבנק. זאת אומרת, הכל מנסים, אנחנו ניסינו להגדיר לעצמנו דבר שקשה להגדיר, האם קורה פה משהו או שזה רק מתנה. אז הוא ענה לי שאין הוא מכיר את המילה הזו, הוא דהי מהגשמת השאלות שלנו, פשוט השליח שכח לשאול את זה, רק יד לאחים אומרים שהתברר להם שזה השם, אך הוא מניח שיש איזה שם כלשהו, מכיוון שכל דבר וכל פעולה שהם עושים הם יחסים למשמעות ונותנים לו שם. הכל מדויק, מחושב, ועם תהליך מסודר לכל דבר, והם מקפידים על כך. זאת אומרת, זה מחזק מבחינתי את הרושם, שכאן מדובר לא במתנה בתור מתנה, אלא מדובר בדבר שהייתי מגדיר אותו, בתור תקרובת. במילים אחרות, יש קטע רשבו שתלוי איך לומדים בו פשט. אבל אני רוצה להגיד איך אני הייתי לומד בו פשט. ישנה מחלוקת ראשונים עצומה שמופיעה גם בשולחן ערוך, מה הדין עם הכיכרות שהכמרים לוקחים? זה מדובר על אביזור האחרת, על אביזור של נצרות. בדרך אגב, שלא ניתה, מופיע המון פעמים בשולחן ערוך ההגדרה הזו, שהגויים שבינינו הם לא עובדי אביזור, רק מי שיער ועושה הם בידיהם. זה ברור לגמרי שהשולחן ערוך מדבר על אביזור של הנוצרים. עודו זה אהבות עוד חיים. זה לא מי שיער ועושה הם בידיהם, רק עוד חיים זה עוד נשאר אביזור. לא, התהליך שעבר על, על, על אירופה, לעודו עדיין לא הגיע. אבל היה שאלה מה הדין הכיכרות שהנוצרים נותנים לכמרים. זה מחלוקת ראשונים. במחלוקת הראשונים הזו כתוב ככה: אותם אוכלי אשי, שהוא לחם עונן שלהם, לחם מגואלו, ועשו משעת אישה דעה וכן זיכר. ורבינו יצחק היה אומר שאין הכיכרות תקרובת, שאין מתכוונים אלא לתתם לגלחים. ודווקא באותם דורות שהיו עובדי עבודי זורה, או שהעובדי זורה אוכלת ונהיית מן התקרובת, היה התקרובת אסור. הוא מנמק כי היום הגויים לא עובדים עבודי זורה. ויש, אומר הרשב"א, אני לא חושב ככה, ויש טעם לאסור. כי מכל מקום, מכיוון שמניחים אותו תקרובת לפניה, וחושבים שמתרצה בהנחתו לפניה, אף על פי שעושים המנת לתתו לגלחים משלפניה עשו. אומר הרשב"א, יש לו מחלוקת. האם הכיכרות מותרים, כמו שאומרת הדעה הראשונה, או שאסורים? הדעה האוסרת אומרת, אני יודעת שזה מגיע לכמרים. אנחנו לא חושבים שזה נשאר אצל הפסל בכנסייה. אנחנו יודעים שזה לא נשאר שם. אבל נותנים לפסל, ואחרי זה הפסל נותן את זה לגלחים. אז זה אסור. הדעה המתירה אומרת, לכתחילה לא נותנים לפסל, נותנים לגלחים. זאת אומרת, על הסבור שהרשב"א אומר לאסוף, שאם נותנים לפסל שייתן לגלחים אסור, אז זה אני לא רואה שהשיטה הראשונה חולקת. במילים אחרות, אם אני אפתח את הציטוט של השולחן ערוך, השולחן ערוך מדבר על השאלה הזו, אז השולחן ערוך מתבטא, השולחן ערוך מתבטא, הכיכרות, זכוף למתת סעיף ח', הכיכרות שנותנים לכהנים מותרים, שאין מקריבים אותם לעבוד לסקחובים, אלא חוק לכהנים. אבל אם הדבר ניתן לעבוד לסקחובים, והוא נותן לכהנים, במהלך השני ברשב"א כתוב שאסור, ונראה שהמהלך הראשון ברשב"א לא חולק על זה. לכן זה נשאר שיש לאסור את זה. עכשיו יש עוד כמה פרטים שאני רוצה לדבר. אני קיבלתי מכתב מאחד מגדולי ישראל שכתב לי שצריך לעיין בזה בחזון איש. אז קיימתי את המצווה ועיינתי. בחזון איש כתוב ככה. חזון איש סימן ס"ב ס"א, כמובן יורדי. בעובד עקום נראה דווקא בעובד נברא באמת, אבל אם צייר בנפשו כוח נברא כזה ועובדו. אני קודם רוצה להסביר על מה חזון איש בנוי. חזון איש בנוי הזה שברמה בהלכות עבוד זורה, הוא לא מזכיר את זה, אבל זה ברור שבנוי הזה. בפרק ב' הלוכה א' כתוב שעבוד זורה זה רק שעובדים את הברואים. זאת אומרת, אם מישהו מחליט שבשמיים יש 20 אלילים, אז זה מינוס, זה כפירה, אבל זה לא מודע כבד זור. אבל זור זה רק שמייחזים כוחות אלוהים למשהו שנברא. אומר החזון איש, מה יהיה הדין אם מישהו ימציא כוח נברא והוא עובד אותו? הוא אומר שפעם היה בן אדם כזה והוא עובד אותו, אבל לא היה ולא נברא. גם השם שהיה כזה בן אדם, זה גם לא נכון. אומר החזון איש, אם צייר בנפשו כוח נברא כזה ועובדו, אינו אל אמינות ואינו חייב על עבודתו. הוא כמו כן מאמין בכוח נבדל זולת הבורא יתברך ועובדו, אב ומין, ולא עובד עבוד זורה. וזה נכלל בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, שהמייחס תמונה ומין, ולא כעובד. אז אם אלה ניתנה הטענה, אולי כאן, עבוד זורה הזו עובדים איזה כוח נברא, שלא היה ולא נברא. אני, ישר שקיבלתי את המסתב, קלטתי מה שפה קרה. אכן הדברים אמת, שבעודו ישנם אדם אחד או שניים שהרבה גויים עובדים אותם בתור עבוד זורה, שהם מספרים שהיה אדם כזה בעולם והם עובדים אותו, וייתכן מאוד שזה רק אגדה ולא היה ולא נברא, ואם לא היה כזה בן אדם אז זה לא עבוד זורה, אבל זה פשוט עבוד זורה אחרת, לא עבוד זורה הזו שאנחנו מדברים אליה. ואני יודע את השם, אין לי חשק לחזור על זה, זה שם די מפורסם, מי שיודע יודע, זה משהו אחר, אבל זה בעצם לא משנה, מפני שאני רוצה לצעות צעד אחד קדימה. גם שהחזון איש אומר שאם מישהו, זה חידוש גדול לחזון איש, הדברים לא מוכרעים, אבל כל פנים בחזון איש כתוב שאם עובדים כוח, ממציאים אדם שלא היה ולא נברא ועובדים אותו, זה נקרא, לא נקרא עבוד זורה, זה נקרא מינות. מה היה הדין אם מישהו עשה פסל לכבודו של ההוא ועובד את הפסל? מה היה שם הדין? אז כמעט זה גמורה. איפה הגמורה? בגמורה כתוב בעבוד זורה שמי שעובד את אפרודיטי לסוגיה שלמה של עבוד זורה. אתה מדי חכמים פה חושד בהם שהם לא יודעים את הבסיס של זה, אבל אני באבונות כן יודע, וזה שייך למשהו שהיה נקרא המיתולוגיה של היוונים, שהם היו מאמינים שעל האלפים למעלה יש כמה עשרות פסילים שרבים ביניהם ומתקוטטים ומתחתנים ומתגרשים, כל מיני סיפורים שיש להם, והשם הזה הוא אחד מהשמות שהופיעו שם על הרי האולימפוס, שהופיעו שם על הערים. בכל זאת בגמורה, פשוט הגמורה של עבוד זורה, מדוע? זה לא סתירה לחזון איש הגמורה הזו, הפשוט בגמורה פשוט. יכול להיות שהסיפור מתחיל עם איזה מישהו שהם יוציאו שאו שהוא היה או שהוא לא היה, אבל למעשה כעת עובדים פסל, שעובדים פסל לעבוד זורה, והחידוש הזה לטעמי כתוב בחזון איש. חזון איש בסוף הדברים אומר, מי הוא, אני מדלג קצת, אני קורא, עובר לסק ב', מי הוא בעובד לנפש שנברא שכבר עבדה, יש בו עובד זורה כמו לנפש נכרתה, טוב, ותמונה שעושים לזכרה ועובדים לה על הכוונה שזה עבודת העקום ורצון יראתם, צריך עיון יהיה וכעקום עצמה או כמשמשין, ומי הוא, אם הכוונה למשפיע על התמונה הזאת שפע וכוח, ודאי הוא עובד אזורי עצמה. במילים אחרות, אם הוא מאמין שהאונדי הזה, אם הוא מאמין שהאונדי הזה יש בו כוחות, הוא עובד אזורי. ואם הוא מאמין שהפסל שם בפנים יש לו כוחות ובלי ספק הוא משתחזה, יש עובד אזורי. אני רוצה להביא ראייה לסתור, שלדעתי ראייה לחזק. השליח שלנו, בין האנשים שהוא נפגש איתם, הוא נפגש באחד המלומדים הגדולים של הדת הזו. הוא נהיה לי את השיחה, והמלומד שאל אותו, מי אתה? הוא אומר, אני יהודי. אומר, אתה יהודי? כן. אומר, אז אני אגלה לך את האמת. אנחנו יודעים שהכל, זה לא נכון. הכל שלויות. אנחנו יודעים שיש אלוקים בשמיים כל יוכל שהוא מעל כולם. רק שאנחנו חושבים שהאלוקים הזה הוריד כוחות לכל מיני בשרים, וכל אחד מהם יש. והוא אומר, כל המון העם שאתה רואה פה הם סתם טיפשים. הם מאמינים שהפסל הוא אלוהים. אז יכול, אז במילים אחרות, הייתי לוקח את דברי המלומד הזה, לא הייתי עושה את זה חס ושלום, אבל כאילו, כאילו הייתי כותב את זה במקור לרמב״ם, בהלכות מדר, שהרמב״ם בהלכות מדר, שמדבר על דור אנוש, זה בדיוק התהליך שהרמב״ם שם חוזר עליו. זה בדיוק התהליך שהרמב״ם אומר. הרמב״ם הולך להסביר איך יורדת, איך ירדה השטות שלה ונזור אל העולם, זה בדיוק כל שהרמב״ם אומר. בימי אנוש, אני מתחיל את הרמב״ם מלכות אבל יש כחובים, טעו בני האדם טעות גדולה ונברה, עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזאת הייתה טעותם. אומרה, מה רואיל ואלוהים ברא, צריך להגיד ואלוקים, ברא כוכבים אלו וגלגלים להניג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשפחם ולפערם ולחלוק להם כבוד, וזה רצון הקל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כיוון שעלה דבר זה הליבם, התחילו לבנות לכוכבים החלות ולקריב להם קורבנות ולשפחם ולפערם ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם, וזה היה עיקר עבוד עסקי חובים. וכך היו אומרים עובדי היהודים עיקרה, לא שהם אומרים שאין אלוהיה אלא כל יחב זה. והוא שרמיהו אומר, מי לא יראיך המלך הגויים כי לך היה אתה, כי בכל חכמי הגויים וכל מלכותם אין כמוך. אחרי זה, אחרי שאורך הוא היומים, הלך והידרדר, עד שהוא אומר, נשכח הכל מכל העולם, וכל חודם, כולם חושבים שהפסל הזה בגודל חצי מטר, זה, זה, זה האלוהים. אז זה בעצם התהליך, וממילא דברי החזמיש לא קשורים, ממילא דברי החזמיש לא קשורים לנושא שלנו, מפני שהאבודיזור היא לא משהו, הסיפור שהוא מספר, זה, סתם המציאות לא שייכת, ושהעניין הזה שעובדים לכוח של הנברא, זה פשוט הולך על, על, על סוג אחר שאבודיזור בעוד, ולא על הסוג הזה. אבל גם, גם באותו סוג, אחרי שעושים פסלים ועובדים את הפסלים והמון העם מבין שהפסלים הם עובד אזורי, אז הדבר הזה צריך להיות מוגדר בתור עובד אזורי. עוד הערה אחת, אני לא רוצה להציל מה נגמר, אני רוצה עוד נקודה אחת לדבר, יש כאן שני נושאים, אבל אחד אני עוד הייתי רוצה להספיק לדבר. יש שאלה אחרת, כמובן שכל מה שדיברתי עד עכשיו זה רק בתחום שהסערות שיוצאות מטרופתי הם תקרו בתעובד אזורי. הדבר הזה עדיין לא אומר על כל שערה שנמצאת בעולם. כל מה שנמצא בעולם צריכים, צריכים לבדוק וצריכים לברר מה המקור שלו. אז נשאל את השאלה, למה לנו לבדוק ולברר? יש חזוקה, חזק סתר. מה זה חזק סתר? שאדם שנולד, שאדם שנולד, הוא נולד לא עובד אזורי, ובשלב מסוים, אם יקריבו זה, זה עלול להיעשר, אבל ספק מותר. וגם זה טענה ש, ששמעתי אותה, לא טענה ש, שלי. הכתובת שהעירו לי לעיין בנושא הזה, אני כעת לא, הזמן שעומד להיגמר, אני רק אציין כתובות, זה תויס בחולין דף פיזב. התויס בחולין דף פיזב מדבר על נושא שיש תרומה, או יש שחיטה, יש שפיטה, שילד קטן שחט, ואנחנו לא יודעים אם הוא שחט טוב או שחט לא טוב. אז זה תלוי אם רוב מעשיהם מתוקנים או רוב מעשיהם מקולקלים. אז דעת רבונון, שהדבר הזה מוגדר בתור ספק. אז הטסט מתחבטים, איך יכול להיות ספק? מה נפשך? אם רוב מעשיהם מתוקנים סוחרים על הרוב הזה מותר, ואם לא, אז, אז, אז יש חזוקה. אז אומר טויסס שיש כאן, היה ספק לרבונון אם רוב מעשיהם מתוקנים, או רוב מעשיהם מקולקלים, והיות שיש להם ספק ברוב, זה מוגדר כספק ולא מועילה החזוקה. ונשאלת השאלה, למה זה ככה? למה בכלל גם לא מועילה החזוקה? השני גדולי האחרונים, עכשיו שמייטה, משמעית הגימל פרק תזוו, והחזוניש באבן העזר סוף סימן פי, שניהם כיוונו אולי לדבר אחד, ששניהם אומרים שספק הזה מוגדר בתור ספק הדדינה. בשב שמעית כתוב את זה בתור חוק, של ספק הדדינה. החזוניש מוסיף בזה הסבר, אומר החזוניש שהנידון הזה, בילד עם רוב מעשיו, מתוקנים ומקולקלים, נוגע להרבה שאלות, ויות שנוגע להרבה שאלות, זה מוגדר כספק הדדינה. בשב שמעית, הייתי יכול להבין גם מהלך אחר. הייתי יכול להבין שהנושא הוא שאני הרי צריך לברר מציאות, אבל את המציאות אני צריך לברר לפי כלל גדול שאני צריך לקבוע. וכל שיש לי ספק על כלל, שהכלל לא יכול להיפשט במקרה פרטי, אולי זה ספק הדדין. הכל פני, אם ההגדרה של זה הייתה כמו שהחזוניש מגדיר, בגלל ששאלה שנוגעת להרבה שאלות, אז המקרה שלנו לכאורה החזוק הייתה צריכה להוריד. מה שמצאתי עוד, מצאתי שבין ניסחוק שרביצה קרחונון, הוא דן בשאלה הזו, בשלוש מקומות, לא בשאלה הזו, הוא דן בנושא שחזוקה עם רוב, ובאחד משלושת המקומות, באבן עזר סימן כף זין, שם הוא אומר שהפשט בתוי סזה, בגלל שזה ספק של חיסון ידיה. ויש ספק של חיסון ידיה, ספק כללי בחי גם ללא מועיל החזוקה. אם הייתי הולך כמו, הייתי אומר שגם אם הוא לא צודק, אצלנו זה הרבה יותר טוב. ששם זה נידון שספק חיסון ידיה כללי, ושאין בדור מישהו שיכול לדעת, ופה זה נידון שספק חסרון ידיעה שיש מי, ואנחנו עדיין לא יודעים, וכבר העריכו האחרונים, שאם ספק כללי שחסרון ידיעה, זו שאלה גדולה אם זה מוגדר כספק חסרון ידיעה, ואם זה ספק פרטי, יש הרבה יותר מקום להגדיר אותו כספק חסרון ידיעה. במקומות אחרים, יש שלוש מקומות את זה בעין יצחק, יש באבן העזר סימן כף זין, באבן העזר סימן למדלת, ובאבן העזר חלק ב' סימן זין. במקומות אחרים, הלשון שלו, מטה שאולי הוא לא הבין ככה. כל פנים הדבר הזה הוא שאלה גדולה בהלכה וצריכים לחשוב על זה. יש פה עוד נושאים שביטול ברוב, אבל אני רוצה לסיים בזמן. אני רק רוצה לסיים בשתיים, שלושה הערות לא בליבוד. הדבר הראשון, שאל אותי אחד התלמידי חכומים, למדתי את התשובה שאני רוצה לחזור עליה. שאל אותי אחד מהתלמידי חכומים, הרי גדולי ישראל יצאו עם מכתב שכתוב בו שצריך להשתדל מאוד להחליף את הפירות. אז הוא אומר לי, להשתדל, מה זה להשתדל? בסדר, להשתדל, אני אעשה את זה בעוד, יש לי זמן בעוד חודשיים לעשות. אז שאלתי את השאלה נורא פשוטה. נניח, אשתך הולכת לעבודה? למה היא הולכת לעבודה? יש לך ילדים בבית. לא יותר טוב שתישאר בבית ותשמור על הבית? למה אתה עובד לפרנסה? למה היא עובדת לפרנסה? הוא אומר, מה פירוש? התשובה היא, יש מצווה של השתדלס. אז אמרתי, ובהשתדלס, אוי, איי, אתה גם חושב על זה? כן, חודשיים, תיכנס למיטה, יש מצווה, המצווה לא תברח. אז התירוץ ששם אתה יודע מה זה השתדלס. אז כמה שאתה מבין, שם בהשתדלס, פה שאומרים להשתדל מאוד, תיקח את זה ותכפיל את זה פי שלוש. זה השיעור של ההשתדלס שנחוץ. נקודה אחת. נקודה שנייה, אני לא, מי שראוי לא עורר, אבל סתם אני חושב ביחד. יש לי שאלה שאני לא מתכונן להגיד תשובה, אבל אני מתחבט, אני לא מתכונן כי אני לא יודע, אבל צריך תשובה עליה. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה יש לנו לראות? אנחנו מדברים על זה ש-20 שנה, 30 שנה, כל הנשים הצדיקות נכשלו בבעיה של תקרובת תמיד זורם בכל הבתים, היה לא תביא תוי ואל בשכה, איך אפשר, או בחלק מהבתים, איך אפשר להבין דבר כזה? פשוט, למשל, כשנבין את הדבר, אני חשבתי לעצמי משל עליי. אני אלך בשבת לבית הכנסת, נתפלל תפילת ערבית בשבת, ואחרי שעה, שעתיים שנתנה התפילה, אני הולך הביתה, ואני מגלה שבדרך מישהו עשה לי שטיקלי, והחליף לי את הספודק וכובע טמבל. איך אני ארגיש? שהייתי, כל הציבור ראה אותי שעה עם כובע טמבל על הראש. איך אני ארגיש? אז אני חושב שאם היה לי תקרובת המתזור 20 שנה על הראש, זה יותר גרוע מכל בטנבל. אז צריכים לחשוב על מה עשה השם ככה לארץ הזאת. שהדבר שלישי, עוד לקח שיש לי מהסיפור הזה, שאני פשוט חושב ביחד, יש כאן גם עוד זה דבר שאנחנו צריכים תיקון. מה הדבר שאנחנו צריכים תיקון? הסיפור הזה הוא לא סיפור שנולד היום. יש תשובות מלפני 30 שנה על זה. ויש תשובות מלפני 15 שנה על זה. יש לכל הפחות שלושה מקומות שדנו בזה בעשרות שנים האחרונות. זאת אומרת, הסיפור לא נולד היום. זה בכל זאת מפחיד לחשוב שדבר שנוגע לכלל ישראל, היו צריכים לחכות 30 שנה כדי לברר את המציאות. יש גם משהו לקוי בצורה איך שדברים נעשים, שעברו 30 שנה עד שלקחו את זה פעם לידיים לבדוק את המציאות ולברר אותו. ואחרי, מצד שני, אין שום ספק שזה קידוש השם גדול לראות מה שקורה בשטח, וברור שהסוף מה יצא, אם אני אגיד על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, ברור שבשמיים מוכרחים להסתכל טוב על, על המצב הזה של, שמתברר שלגברים, גברים צוחקים על זה, גברים זה לא חשוב, אבל אנשים זה כן חשוב, העניין של פאה יפה, ושכל כך הרבה אלפים בלי עין הרע, ברגע ששומעים שיש חשש אבל לזור זורקים, זו התחזקות גדולה שמותר גם לנו הגברים ללמוד מזה קצת תירת שמיים.